אנחנו בשיעור התשיעי של שלט היחס. אנחנו בתולדות חייו של אדמו"ר הזקן בחלק השמיני. עצרנו באמצע תיאור בניו של האדמו"ר הזקן. למדנו על הבן הראשון, האדמו"ר האמצעי, הבן השני, רבי חיים אברהם, ואנחנו עכשיו בבן השלישי. ג' הבן השלישי, כבוד קדושת הרב החסיד רב מוישה. עליו מסופר, הוא נולד בליוזנה בתמוז תף קוף למתת. קראו לו על השם משה, זה היה על שם הסבא רבא של האדמו"ר הזקן. סבא רבא של האדמו"ר הזקן קראו לו רב מוישה מפוזן, על שמו האדמו"ר הזקן קרא לבן הצעיר שלו. האדמו"ר הזקן מאוד מאוד חיבב אותו, את הבן הזה. היה אומר שבחסד השם, הבן שלי מוישה הוא בעל כישרונות מצוינים פי עשר ממי שהוא נקרא על שמו. היינו, רב מוישה פוזן היה יהודי מאוד נעלה, אז הוא אמר שהבן שלו הוא פי עשר. מסופר שכשאדמו"ר הזקן נלקח למאסר השני שלו, באיסרוחק של תפקוס המחלף, אז הממשלה נתנה רשות לאדמו"ר הזקן לקחת איתו רק שני מלווים. אז אחד מהשניים הוא בחר את הבן הזה, הוא היה אז בגיל 22, הבן שלו, מישהו לקח אותו כמלווה. אחרי זה שאדמו"ר הזקן התיישב בליאדי, אחרי שהוא חזר מהמאסר השני, כמו שכבר סיפרנו בקטע קודם, אז הוא מינה את הבן שלו, רב מוישה, לנהל את כל ענייני הכלל בליאדי. הסיום של חייו של רב מוישה היה סיום מעניין כזה. זה התחיל שבאחד ההזדמנויות, הציגו לפני המלך, המלך אלכסנדר הראשון, הציגו לפני המלך את שני הבנים של אדמו"ר הזקן, את הבן הגדול, האדמו"ר האמצעי, ואותו, את רב מוישה, הציגו אותו לפני המלך. ורב מוישה טעה, סבר שהציגו אותם בזלזול, כי קודם הציגו שם את הגויים, ואחרי זה הציגו אותם, אז הוא אמר איזה מילה חריפה לכומר הראשי שעמד שם, והוא ענה לו, והוא אמר לו, היה שם דין ודברים קצת חריף, ומזה התפתח ויכוח דתי, זה היה בחודש חשוון תף קוף עין וב, שלוש שנים אחרי הסתלקות של אדמו"ר הזקן, התפתח ויכוח דתי מאוד גדול עם הכמרים הראשיים, וזה נמשך חודש שלם, היה ועידות של חודש שלם של ויכוחי דת בין כל הכמרים לבין רב מוישה הבן הצעיר של אדמו"ר הזקן. בסופו של דבר רב מוישה ניצח אותם. כיוון שהוא ניצח אותם, אז הם כעסו, אז הם החליטו לקחת אותו למאסר, לאסור אותו, בגלל שהוא ניצח אותם. ולקחו אותו עם שמירה מעולה, כדי להוביל אותו לאיזה מקום. ושם באמצע הדרך, שהם היו, עוד לא הוביל אותו, היה בערב, נפלה עליהם תרדמה על כולם, והוא רב מוישה ברח מהם, והוא קיבל כוחות אלוקיים מיוחדים, 24 שעות הוא רץ ורץ ורץ ללא הפסקה, היה שלג, זה היה בכיסלב של אותה שנה, תף קוף עין וב, היה שלג רב, והוא רץ והוא רץ, אותו לילה שהוא הצליח להשתחרר מהם, זה היה יוטט כיסלב, אז הצליח להשתחרר, ולאחר מכן, יש בתיאורים בדיוק לאן הוא הגיע וכולי, בני הבית שלו, עזבו את רוסיה, נסעו לארץ, והוא פחד לגלות את עצמו, אז הוא חי בהיחווה עד סוף ימיו, עד סיוון תף ריש למת חט, הוא הסתלק בגיל 99, ועד סוף ימיו הוא חי בהיחווה, יש סיפורים רבים בספר בית רבי, על כל תקופת הגלות שלו, איך הוא היה חי, היה מקבץ נדבות, אבל באופן כזה שהוא לא הסכים לקבל יותר מפרוטה אחת, הוא לקח רק כמה שהוא צריך בדיוק, הלך תמיד לבוש בלבושים נקיים ומסודרים, וחי כאחד מהצדיקים הנסתרים, זאת אומרת, ממש לא גילה את עצמו, אנשים לא ידעו אפילו איך קוראים לו, ואם ידעו איך קוראים לו, הוא אף פעם לא עלה לתורה כדי שלא יגלו איך קוראים לאבא שלו, הוא ממש לא רצה שידעו מי הוא, וגם לפני פטירתו, שהוא כבר היה במצב שהחברה קדישה דיברו איתו, ואמרו, הבינו שזה כבר עוד מעט, הפטירה שלה, שאלו אותו, מאיפה אתה? שנוכל להעביר מידע למשפחה שלך, אז הוא אמר, לא צריך, הם ידעו לבד כבר, הוא לא רצה אפילו לגלות. כמו שאמרנו, נפטר בגיל 99, והוא קבור בעיר רדמיסל, שם ברוסיה. זה הבנים של אדמו"ר הזקן, עכשיו נקרא לבנות של אדמו"ר הזקן. בנותיו. הראשונה, א', הרבנית פריידה. הרבנית פריידה, היא נולדה בשנת תקכ"ד. היא הייתה מאוד מאוד חכמה, ואדמו"ר הזקן היה אומר מאמרי חסידות במיוחד אליה. פשוט היה נותן לה, רק כי היא לא היה רשות אפילו לאחים להיות נוכחים, שהוא היה אומר לה מאמרי חסידות. יש סיפורים מעניינים שהאח שלה, אדמו"ר האמצעי, היה כל כך משתוקק לשמוע מאבא מאמרי חסידות, היה שולח אותה לשאול את אדמו"ר הזקן עניינים, והוא היה מתחבא בחדר, כי אסור היה לו להיות רשמי, אז הוא היה מתחבא בחדר, הוא היה שומע בהיחבא את המאמרים שאבא אומר לאחותו. ולפעמים שהיה נראה שהאדמו"ר הזקן לא אמר את הכל, הוא היה חסר משהו, היה שולח לרמזים, שחסר משהו, כמו למשל, שפעם אדמו"ר הזקן לימד אותה מאמרים על כל הבגדים של הכהן הגדול. ועבר בגד בגד והסביר את זה על פי הקבלה והסוד. ועל האבנט הוא לא דיבר, והוא שכב מתחת למיטה, אז הוא זרק את האבנט שלו, את הגרטל שלו ככה באוויר, כדי שאחותו תבין שעל האבנט לא דובר. ואז אדמו"ר הזקן הבין שהוא פה שולח את העניין, אז הוא שלח אותו החוצה. הוא לא נתן לו. זה היה, הרבנית פריידה הייתה מאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחדת. היא הסתלקה תקופה ממש 5 חודשים אחרי האבא שלה, אחרי אדמו"ר הזקן, בי"ז סיוון תקע"ג היא הסתלקה, והיא קבורה ליד אדמו"ר הזקן, באדיץ', לידו קבורה רבנית פריידה. בעלה, הרב החסיד רב אליהו בן רב מרדכי. לא מסופר עליו כל כך, אנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא היה. הבת השנייה של אדמו"ר הזקן, הרבנית דבורליה. הרבנית דבורליה היא הייתה אימא של הרבי הצמח צדק, והיא הסתלקה בגימל תשרי, תף קוף נון גימל. עליה כמובן יש את הסיפורים המפורסמים, שהיא מסרה את חייה עבור אבא שלה. היא לקחה על עצמה להסתלק מן העולם, מיד אחרי נולד לה בן אחד, היה ילד קטן, אבל היא שמעה שיש גזירה לאבא, אז היא ישיבה בית דין, והשביעה אותה מראש, שהם יעשו כל מה שהיא מבקשת מהם, בלי שהם יודעים מראש על מה הם מתחייבים, והם התחייבו, ואז היא אמרה להם שהיא רוצה שהם יפסקו, שהיא צריכה להסתלק מן העולם, כדי שאבא שלה יחיה, אז הם כבר נבלו, אבל הם התחייבו, בכל אופן זה מה שהיה, ואכן היא הסתלקה, ממש 3 ימים אחרי הסיפור הזה, בגימל תשרי, תקוף גימל, ובעצם היא בזה הצילה את אדמו"ר הזקן. היא נפטרה בליוזנה. בעלה, מי היה בעלה של הרבנית דבורליה? קראו לו הרב החסיד רב שלום שחנה, בן רב נוח. שם המשפחה שלו היה אלטשולר. אבא שלו רב נוח, שמזכירים אותו פה, היה מהחסידים של רבי מנחם מנדל מהורדוק, מפורסם. ואבא שלו נפטר כשהבן היה ילד קטן, שלום שחנה היה ילד קטן. אדמו"ר הזקן מאוד קירב אותו, את הילד הקטן, והוא הביא אותו אליו הביתה והוא גדל בבית של אדמו"ר הזקן. ובאבות השנים הוא התחתן עם הבת של אדמו"ר הזקן, עם דבורליה. בשנת תקנ"ו, כשהדפיסו את התניא, הוא היה מהמתעסקים בהדפסת התניא, השם שלו מופיע בתחילת התניא, כשיש את ה... מתעסק עם התניא, מופיע השם שלו שם כאחד מהמתעסקים. זה היה החתן השני של אדמו"ר הזקן. ואז נראה את השלישי, גימל, זה הרבנית רחל. הרבנית רחל, הבת של אדמו"ר הזקן היותר צעירה, נולד לה בן אחד, היא נפטרה מאוד בצעירותה, 5 שנים אחרי החתונה היא נפטרה. היא קבועה בליוזנה ליד אחותה דבורליה. והבן הקטן היחיד שהיה לה, גם הוא נפטר קטן. ובעצם אין ממנה המשך. מי היה הבן שלה? סליחה, הבעל שלה? בעלה הרב החסיד רב אברהם בן רב צבי שיינס. בעלה, מאוד מעניין, אבא של בעלה, רב צבי, שהוא מוזכר כאן, הוא היה מהיהודים מאוד חשובים בעיר שקלוב, עיר של מתנגדים. ואבא שלו היה מגדולי המתנגדים לחסידות. והוא עצמו, החתן של אדמו"ר הזקן, הוא עצמו, היה גם כן, היה גאון וחריף מאוד, חכם גדול, אבל היה מתנגד מאוד מאוד גדול. למרות שהוא היה צעיר, הוא היה שותף בכל שעשו חרמות נגד החסידים, הוא היה מאוד מאוד נגד. אבל ספר בית רבי מסופר ברחבה איך הוא נחשף לפנימיות התורה, התחיל ללמוד את זה, אז אפילו ראשית חוכמה, זה היה הספר שהם לא רצו והוא למד את זה, יש שם תיאור איך שהוא היה מחביא את זה מתחת לקרית, ושאבא שלו גילה שהוא לא, היה בחור, אבא שלו גילה את זה, אבא שלו עיקה אותו מכות כאלה, שהמיטה נשברה מרוב המכות, היה ממש הוא סבל איסורים גדולים מאוד בבית, ועד שהוא ברח מהבית, יש שם תיאור שלם איך הוא ברח, והגיע לחסידים, הגיע לאדמו"ר הזקן, אחרי תקופה שהוא היה אצל אדמו"ר הזקן, האבא רצה שהוא יבוא אליו, אבא ביקש, אבא שלח מכתב שהוא יבוא לבקר אותו. והאדמו"ר הזקן אמר לו, אבא מבקש, אולי תיסע לבקר. אז מה, אני לא נוסע עד שאני לא מקבל התחייבות עם שבועה שהם לא פוגעים בי. אם יהיה התחייבות, אז אני מוכן לנסוע. והייתה התחייבות, אז הוא חזר חזרה אליהם. יש שם התיאור איך הוא חי, גם בקושי לא נתנו לו, לא עיקו אותו, אבל גם לא קירבו אותו כל כך. לא משנה, אחרי תקופה ארוכה הוא היה נשוי, אחרי תקופה הוא התעלמן. הוא התעלמן, הוא חזר לאדמו"ר הזקן, ואז אדמו"ר הזקן ביקש ממנו, הוא התחתן עם הבת של אדמו"ר הזקן, הבת רחל. ואבא שלו הסכים לזה, הוא אמר הוא רוצה הסכמה מאבא, שאבא יסכים שהוא יתחתן. אז יש מה גם תיאור, הוא שלח לאבא לישון, אז אבא אמר לו, אני יודע שבכל מקרה אתה לא תשמע בקולי. וגם אם האדמו"ר שלך יגיד לך להתחתן עם שפחה, גם תעשה את זה. אז אתה לא תשמע בקולי, אז למה אני צריך לעשות משהו שאתה תהיה נגד אבא? אז אני מסכים, בסדר. אז זה יעבור גם כיבוד אב. קיצור, הוא התחתן עם הבת של אדמו"ר הזקן, רחל, אבל רק 5 שנים הם היו נשואים, ואחרי 5 שנים, כמו שהזכרנו קודם, היא הסתלקה, הבת של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן היה לומד איתו באופן אישי, ניגלה וחסידות, מאוד מאוד מקרב אותו. אחרי שהבת הסתלקה, אז הוא התחתן פעם נוספת, פעם שלישית עם מישהי אחרת, נולדו ילדים, תלמידי חכמים גדולים וכו' וכו'. זה הסיפור.